טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים היום לסיים את סוגיית התורה והאדם. אנחנו הגענו לדף 25, עמוד 70. בסדר? שתי פסקאות ממוסר אביך. נקרא ממש את הפסקה הראשונה וטיפה חלק ראשון מהפסקה השנייה, שזה בעצם, אני חושב, איזשהו סוג של סיכום למה שלמדנו בעצם בסוגיה הזאת של התורה והאדם, שבגדול, הייתי אומר, זה שכל אדם צריך להקשיב, להכיר את האישיות או את הממד האלוהי המייחד אותו. כולנו צלם אלוהים, כולנו סגולת ישראל, כולנו בני אדם ממין זכר וכו', אלה המכנים המשותפים, אבל יש ייחודיות אלוקית אצל כל אחד מאיתנו, והייחודיות הזאת באה לידי ביטוי באישיות המיוחדת ומלא בתפקיד שכל אחד מאיתנו צריך לקחת על עצמו במהלך החיים. אז כאן שתי הפסקאות במוסר אביך בעצם אומרות את הדברים האלה במילים אחרות. בואו נראה. אז קודם כל, מוסר אביך, פרק ב', פסקה ג'. אומר הרב, מקור אחד, יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש ובין בעולם, ביושר על מכונו, ולא להפך הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכוחות. הזכרנו כמה פעמים השנה שכשהרב אומר את המילה יסוד, הוא מתכוון שזה היסוד. היסוד שעליו הכל עומד. אז היסוד של להיות שותף בעולם התיקון. אנחנו באנו לעבוד את השם, באנו לעולם התיקון, לתקן דרך עבודת השם את העולם. אז יסוד תיקון העבודה. אנחנו בעולם העשייה, בעולם העבודה, בעולם התיקון. ואנחנו צריכים לתקן, לעבוד, לעשות. אז מהו היסוד שעליו עומד התיקון? יסוד תיקון העבודה, אומר הרב מילה אחת, הוא לסדר. סדר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא כוחות, ברא כישרונות, פוטנציאל, בכוח, ואנחנו פשוט צריכים לעזור לכל בכוח לצאת אל הפועל. זה הכל. לא באנו לעולם הזה להמציא יש מאין. באנו לעולם הזה להוציא מהכוח לפועל יש מיש. זה הכל. ולכן התפקיד שלנו זה לייצר את הסדר הנכון, הייתי אומר במילה יותר פשוטה אולי, את המסלול הנכון לכל כוח שנמצא בכוחות הנפש, בין אם זה באדם, בין אם זה בחברה או בעולם בכלל, לסדר לכל כוח את המסלול כדי שהוא יוכל לצאת אל הפועל כפי שהוא נברא ולמען המטרה שבשבילה הוא נברא. זהו, אנחנו סך הכל באנו לסדר. לכן כשהמהר"ל מדבר, אני משוכנע שהרב משתמש במילה הזאת לסדר, מהמהר"ל, שהמהר"ל חוזר על המילה סדר במאות, אם לא אלפי מקומות, מאות מקומות, שזה המוטו בעצם של המהר"ל. גם פה שעסקנו בהגדרת התורה, למדנו את זה שהתורה היא סדר העולם. מה זאת אומרת? יש בכוח, יש כישרון, יש תכונה, יש טבע, יש אופי, יש פוטנציאל, שכל זה רצון השם מלמעלה למטה, והתפקיד שלנו כבני אדם זה להוציא מלמטה למעלה. את הכוח הזה, את הכישרון הזה, את התכונה הזאת, מהכוח אל הפועל, לממש את הכישרונות. זה הכל. אז אנחנו חיים בעולם, ויציאה מהסדר, שגם על זה המהר"ל חוזר, על הביטוי הזה המון פעמים, יציאה מהסדר זה שאנחנו מזהים מכוחות, מזהים כישרונות, לא מגלים אותם ומופיעים אותם לפי הערך האלוקי למען המטרה שהם נבראו, אלא סוטים מהסדר, יוצאים מהסדר, ואז אנחנו בעצם איבדנו לגמרי את הכל. אומר הרב, יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש ובין בעולם, ביושר על מכונו. בין בנפש האדם, בין בעולם כולו. פשוט להופיע את הכוח הזה ישר. לא להקם את ההופעה. על מכונו, על מה שהוא הוכן לו. מכון מלשון כאן, מלשון הכנה, התשתית. ולא להפך הסדרים. ולמנוע בזה השפעת הכוחות. כלומר, אם אנחנו רוצים להרוס את העולם, פשוט צריך לעשות רק דבר אחד. או הייתי אומר ככה, פשוט צריך לא לעשות דבר אחד. לא להוציא מהכוח אל הפועל, כלומר לא לגלות את הסדר הנכון של כל אחד מהכוחות. למשל, תכף נראה דוגמה. דוגמה טכנית, טבעית מאוד, תכף נראה. שנייה אחת, עוד טיפה. האלוהים עשה את האדם והעולם ישר. הקדוש ברוך הוא עשה כל אחד מאיתנו ואת החברה כולה, ואת העולם, את הבריאה כולה, ואת העולמות כולם. עשה הקדוש ברוך הוא את העולם ואת האדם ישר. ואנחנו פשוט צריכים להוציא את היושר הזה מהכוח אל הפועל. האלוהים עשה את האדם והעולם ישר, במלוא הכוחות והאמצעים, הכישרונות, התכונות, קווי האופי, הדרושים לשלמות הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להיטיב ולהשכיל. והמבטל את הסדר, הנמשך מנהגתו יתברך, הרי הוא מחריב ומהרס. אז לא צריך לעשות הרבה כדי להחריב ולהרוס. רק דבר אחד, לצאת מהסדר. זהו. למשל, דוגמה טכנית פשוטה מאוד שיכולה להסביר מצוין את הדבר. כמו מי שעושק מהגוף, את התנועה הדרושה לו, למשל, כמו שישכב תמיד מקופל כפנקס ולא יזוז ממקומו, ולא יזיז איבריו, שבוודאי יבטל בזה חיות הגוף. בואו ניקח דוגמה הלכתית. בסדר? אנחנו מכירים שעל פי ההלכה יש בשבת רשות היחיד, רשות הרבים וכו'. יפה. אדם שלא קנה שביטה ברשות היחיד, זאת אומרת, לא, נגיד, הנה לך צורת הפתח או משהו כזה, הוא נמצא באיזשהו מקום פתוח, איזה מקום פרוץ, נמצא במדבר, והוא לא עשה עירוב, נגיד נקבל את הגדר הזה שנקרא עירוב. אין לו רשות היחיד. יפה. כמה זה רשות היחיד שלו גם אם הוא לא ערב? 4x4. נכון? 4x4. זאת אומרת, 2 מטר לאורך, 2 מטר לרוחב. למה 4x4? סליחה על הדוגמה, חד ושלום. מה הגודל של ארון קבורה או אדם שקבור באדמה? רוחב. 60 סנטימטר, אורך, 2 מטר. השני מטר אורך הבנתי, נגיד, 4. בסדר, 4 טפחים. 400, סליחה. אבל למה רוחב 4? רוחב 60 סנטימטר, נגיד נעגל קצת הפינה, רוחב אמה, קצת יותר מאמה. למה צריך רוחב 400? אלא, האדם, מבחינה גופנית, ממילא, עם השייכות הנפשית לאותה הופעה גופנית, הוא חייב איזושהי תנועה, איזשהו חופש, איזשהו יחס, 4 על 4. 2 מטר על 2 מטר זה איזו תנועה טבעית, נורמטיבית, אלמנטרית, גופנית ונפשית לאדם. ואם האדם, כמו שכאן הרב אומר דוגמה, נקפל אותו כמו פנקס, נכניס אותו לצינוק, חד ושלום, וצינוק כזה שהוא, אין לו 4x4, יש לו חצי מטר על חצי מטר, אמה על אמה, הוא יכול לעמוד שם או לשבת שם, אבל אין לו את המרחב. אז א', הגוף שלו ייפגע והוא יכול לקבל נמקים כפשוטו, חיות הגוף תיפגע עד כדי נמק, עד כדי מוות, ב', יותר חמור מזה אולי, חיות הנפש. אדם שהוא מקופל כפנקס, או שאתה לא מאפשר לו להיות באיזשהו מרחב גופני אלמנטרי, בסיסי, כי זה הטבע של הגוף, זה הטבע של הנפש, האדם כזה, אתה לא פחות מאשר אתה הורג לו את הגוף, אתה הורג לו את הנפש. אחד לא יודע איך לקרוא לזה, כן? אחת מההתנהגויות של אויבי ישראל, או בכלל אויבים שהם מחזיקים את השבועים שלהם בתנאי שבי כאלה, שהם יכולים ליצור איזה מין סוג של מחלות נפש, כי אתה מצמצם להם את יכולת ההתפרסות של הגוף. למשל, אתה שם אותו בצינוק, בחושך, בלי אור, בצינוק לבד, בלי חברה וכו'. האדם צריך אור, האדם הוא חברתי, האדם צריך איזה מרחב של 4x4. אז כמו שזה ברור לנו, שכל המטרה שלנו בחיים ביחס לגוף, למשל, לפי הדוגמה הזאת, זה פשוט לסדר לגוף את התנאים שלו כדי שהוא יוכל להיות 4x4. אם לא תסדר לו 4x4, אז הוא, חבר שלו, יכול להגיע לנמקים גופניים כפשוטו, נמק, 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 איברים מתים, חבר שלו. אז אתה זוג גזור והדבק ממדרגת הגוף, ממדרגת הנפש, ממדרגת האישיות, קווי האופי, הכישרונות, היכולות וכו' וכו'. לכן, והמבטל את הסדר, הנמשך מנהגתו יתברך ומחריב ומארס, כמו דוגמה, כמו מי שעושק מהגוף את התנועה הדרושה לו. אז התפקיד שלנו זה, זה סך הכל לסדר את הסדרים הנכונים לאותם הכוחות והכישרונות, שבעקבות הסידור הנכון הם יוכלו לצאת מהכוח אל הפועל. זה הכל. עכשיו בואו נתחבר לשור שלנו, לנושא שלנו. כל אחד מאיתנו יש לו תורה דילה, ובתורתו יגע, התורה והאדם. התפקיד שלנו בחיים שלנו זה סך הכל לסדר לעצמנו את התנאים, נקרא לזה במרכאות החיצוניים, כדי שהתורה האישיותית, הספציפית, הייחודית לי, תוכל לצאת מהכוח אל הפועל, זה הכל. ואם אני שם את עצמי בכל מיני סדרים שהם לא הסדרים שלי, למשל איש מעשה מול איש רוח, למשל. קודש מול חול, כל האפשרויות שדיברנו כאן. איש הישרדותי מול איש של רוחב חיים, כל מה שדיברנו כאן. אז אתה שם את האדם בסדר הלא נכון שלו, אתה הורג אותו. אתה הורס אותו, אתה מחריב אותו. נקרא את זה רגע. כמו מי שעושק מהגוף את התנועה הדרושה לו, כמו שישכב תמיד מקופל כפנקס ולא יזוז ממקומו ולא יזיז איבריו, שבוודאי יבטל בזה חיות הגוף, ולא פחות מזה חיות הנפש. הנמשל, כן מי שמונע את נפשו, את אישיותו, את כישרונותיו, מהתנועות הדרושות לה, הרי הוא עושק ממנה את חוקה, הוא מוכרחת להתקלקל. ולפי ערך הפעולה וחזקתה הראויה לה, לפי המשך ההכרה השלמה, כן יהיה ההזק במניעתו. ככל שאתה מתנהג התנהגות שהיא יותר נוגדת את הסדר הטבעי לנפש שלך, כך הנזק יותר גדול. כל התורה בנויה לא זוכר את הראשי תיבות, על פי סוד ההמשך לעניין הנפש. מה שהמקובלים קוראים המשכה. זה הסוד של התורה. אנחנו צריכים פשוט להמשיך את הבורא דרכנו. הוא פשוט, הוא נמצא כבר, הוא התחיל. אנחנו רק צריכים לסדר לו את הסדר כדי שהוא ימשיך. זה הכל. כן, מי רוצה להגיד משהו? מישהו פה רוצה לדבר? גילד, כן.
לא זוכרים, דיברנו על זה, אבל בלי תורה בן אדם יכול להוציא?
לא. לא. שאלה, האם בלי תורה אדם ישראל יכול להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל? כלומר, להיות מסודר. התשובה היא לא.
בצורה שטחית?
לא.
אמרנו את זה שיעור שעבר, שגם...
לא.
אם בן אדם עושה
את בחול, הוא צריך... רגע, עכשיו בואו תעודדו את גילד בשאלה. אבל מה למדנו עד היום? שזה מצד הבן שבבן, ומצד האבא שבבן, אני תמיד בסדר. מצד הבן שבבן, אנחנו תמיד בסדר. מצד האבא שבבן, סליחה, אנחנו תמיד בסדר. ועמך כולם צדיקים, סגולת ישראל. מצד הבן שבבן, התודעה והבחירה המעשית, פה יכול להיות שאנחנו ממש לא בסדר. לכן כל ישראל, באופן פוטנציאלי, מצד הסדר האלוהי שלהם, יש להם חלק לעולם הבא. משפט הבא, ואלו שאין להם חלק. אז אמרת הכל, איך יכול להיות ואלו שאין להם? תגיד אלו שיש, אלו שאין. אמרת הכל, הכל כלול בהכל. אלא כל ישראל יש להם חלק ברמה הפנימית, המהותית, העצמית, אבא שבבן. אלו שאין להם ברמת הבחירה שלא הוציאו את עצמם מהכוח אל הפועל. לא פעלו לפי הסדר הנכון, ממילא אין להם.
אפשר להסתכל על העניין הזה בכמה רבדים של סדר, שבן אדם מוצא את עצמו, לא יכול למצוא את עצמו בעבודה, okay. בעבודה שלו. שיין. בן אדם שרק צריך למצוא את עצמו בעבודה הנכונה,
זה לא רק עבודה, אתה אומר בעצם משפט, אתה אומר גילד, ברור, אתה אומר משפט מאוד חשוב, אתה אומר שבעצם כל החיים זה לשדרג את הסדר. ככל שאנחנו יותר מתפתחים בחיים, אנחנו יותר מסודרים על פי הסדר האלוהי. שהוא?
בסדר כזה שלו, שהוא...
כלומר, סדר מינימלי. כלומר, אתה אומר, הסדר המינימלי, אני פשוט מתרגם אותו, כן? הסדר המינימלי זה להיות אדם דתי, כלומר שומר מצוות. אפילו פחות מזה, מצפן מוסרי, ללכת לעבוד, לפרנס את המשפחה בכבוד.
בעבודה שהוא אוהב.
בעבודה שהוא אוהב. ללכת על הרגליים ולא על הראש, סמי, ואני יורד מכן כל הזמן. ללכת על הרגליים ולא על הראש, וזה מספיק לו. מזכה, אומלל.
מצא את עצמו.
והמרחם רחום יכפר. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מצא את עצמו.
מצא את עצמו.
חושב שמצא את עצמו. תמיד, תגיד לי, האם ראית פעם אדם שפתח... בסטה. הוא פתח בסטה למכירת שקיות קפה. יפה. מה הוא מגלה אחרי יומיים? למה למכור הקפה כשהוא יכול למכור גם תה? ה? נוסיף לבסטה עוד אגף. מוכרים את התה עכשיו. יפה. מה הוא גילה אחרי 5 דקות? שיש כל מיני טעמים לתה. אחרי זה מה הוא גילה? שאפשר גם למכור לאו דווקא משקעות. אפשר למכור כל מיני דברים. תגיד לי, הוא יתקע בבסטה או שהוא ירצה להגיע להיות רמי לוי? או שרעד שאף אחד לא ייפגע. זאת אומרת, יש לו מנה רוצה 200, זה טבע העולם. אז אם האדם, בענייני הגוף והממון, הוא לא מוכן להתעקע בסדר האלמנטרי הבסיסי של ילד קטן, זה לא ישר להגיד, וזה לא אמיתי להגיד, שהוא יתעקע בסדר הרוחני של הילד הקטן. לא, ממש לא. כולנו בשורש באותו סדר, וכולנו אמורים לסדר ולשדרג את הסדר הזה. כל הזמן. רבותיי, בואו נדבר במושגים הלכתיים מוסריים. בסדר? מושג מוסרי כזה. מה השם אלוהיך שואל מעמך? יאללה, עכשיו מוסר קצת. כל יום אדם שואל את עצמו. מה השם אלוהיך שואל ממך? מה השם רוצה ממך? ולא לענות תשובה לשאלת בגיל 25, ועד גיל 65 זאת אותה תשובה. מי אמר? התפתחת קצת, לא, הזקן קצת גדל, שרות לבנות, משהו השתנה פה. אז מה השם לא יכול לשאול מאמך עכשיו? אני לא אומר שצריך לשאול כל חצי דקה מה השם לא יכול לשאול מאמך, כי אז אדם יחטוף את כיף לב, בסדר? אבל כל פרק זמן, אדם צריך לשאול את עצמו, מה השם לא יכול לשאול מאמך? שיביתי השם לנגדי תמיד, זה רמה הלכה א', סימן א', שולחן אורח חיים. ולא לחלק את החיים לשני חלקים, חלק אחד ש... בו אני מתקדם, הגעתי לאיזושהי נקודה, ובו אני יוצא, ועכשיו אני נהנה ממצבי. נהנה מהסדר שאליו הגעתי כרגע. תגיד לי, בענייני כסף, אדם עובד ככה? תענה לי את האמת. בענייני כסף, אדם עובד ככה? בוא ניקח דוגמה, קיבוץ מרום גולן, שליטה. בסדר? כן. הקיבוץ בטח לפני 30 שנה, 40 שנה. היה לו איזה סדר. בסדר? היום הקיבוצים הם הסתפקו בקיבוציות שבקיבוץ. לא. מה זאת אומרת? פעם זה היה חקלאות ורפת ולול. היום זה צימרים ובית הערכה איך זה נקרא כל הכיפים האלה לילה? וסופרלנד בקיבוץ, אני יודע מה. למה לא להכניס כסף לקיבוץ כשאפשר גם להכניס מקום אחר? ולא דרך הנקטרינות. כן או לא? תגיד את האמת. תגיד את האמת. כן או לא? כן או לא? אני מסכים. זאת לא השתדרגות רוחנית, ערכית, אלוהית, אבל זאת השתדרגות לפי הבנתם כלכלית. יפה, על זה אני מדבר. אז אני אומר גזור והדבק, כמו שאנשים לא מוכנים, זה מה שאני מנסה להגיד לך במשל. כמו שאנשים לא מוכנים להסתפק בסדר הכלכלי האלמנטרי, כך הם לא אמורים להסתפק בסדר הרוחני האלמנטרי. זהו. במהות. כל אחד והסדר שלו. מצוין, איזה משפט. כל אחד והסדר שלו. מצוין. כל אחד מאיתנו יגיע למכון מאיר. ממקום אחר, מרקע אחר, מתשתית אחרת, מסריטות אחרות. לא משנה, כל אחד מאיתנו יש לו את כל החבילה שלו, נכון? יפה. כל אחד מאיתנו צריך לנוע, חוץ המכנים המשותפים של מכון מאיר, צריך לנוע במכון, על הסדר, המתאים לו. לאט לאט.
באופן כללי,
רק נותן דוגמה עם מכון מאיר. נותן דוגמה עם מכון מאיר. אז א', במכון מאיר יש כל אחד בסדר שלו. ב', גם אחרי מכון מאיר יש כל אחד בסדר שלו. ברור? מכון מאיר אמור סך הכל להכניס אותנו לאיזשהו מודעות להיות שייך לסדר. מצוין. בבקשה. נראה לי, לא?
כן, זאת אומרת, אבל מתוך המקום הרוחני, יש אנשים שזה לא נקרא
לצם. שזה לא מה?
אנשי הקיבוץ, לא נקרא לצם שהם רוצים לשפר את ה...
בעיה חמורה. בעיה חמורה. זה מה שגילת קודם מנסה להגיד לי, שיש בעיה חמורה.
בשבת בקיבוץ.
או, זאת התקדמות גדולה, נכנסים לסדר.
שבת שנייה.
שבת שנייה. וואו, איזה סדר, וואו. זקני מרום גולן לא היו חושבים את זה. מה היית אומרת הסבתא שהקימה את הקיבוץ? איך? אין כזאת עדיין. כן, מישהו פה רוצה להגיד משהו? כן, בבקשה. אומר שם שמך שכחתי. כן, אומר מדי. תי או די. מדי, אומר מדי. שיש תחומים בחיים שבהם אני מזהה מהר את הסדר שלי, אני אומר את זה במילים אחרות, יותר פשוטות. אני מזהה בקלות את הסדר שלי, ואני יכול, יהיה ביתר קלות להיכנס לסדר. ויש דברים בחיים שהם הרבה יותר דקים והרבה יותר מעודנים, ואני צריך לדייק את הסדר הזה. תראו מה אומר הרב, בדיוק מדי מחבר אותנו לפסקה 2. אומר הרב, זה נראה בטבע המציאות. תשובה לשאלתך, עוד 3 דקות מהפסקה הזאת בדיוק. זה נראה בטבע המציאות. אנחנו מתקדמים על גבי הפסקה הקודמת. שכל כוח שנמצא בכל דבר וטיפו לפעול, הוא פועל בהכרח. ואם, וכיוון שהוא פועל, אם הזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת, הנה עוד פעם למסודרת. מקודם הפסקה היא פרק ב', פה הפסקה פרק ד' במוסר אביך. וכיוון שהוא פועל, אם הזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות ותכלית הנרצה, יפעול טוב. ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, יפעול הריסות ורע על ידי תנועתו. התשובה לשאלתך במשפט הבא, ואני רוצה קודם כל להסביר את המשפט הזה. זה נראה בטבע המציאות. טבע המציאות, בוא ניקח העולם הפיזיקלי. העולם הטבעי כפי שאנחנו מכירים אותו. אומר הרב, אני רוצה רגע לחזור לפסקה הקודמת. איזו טענה יכול אדם חלש, שטחי, לא רציני, לטעון על גבי הפסקה הקודמת? מה בעצם נאמר בפסקה הקודמת? שכל אחד הכבוך הוא סידר אותו בסדר מסוים, ואנחנו צריכים להספיק אחרים ורציניים, כדי להכיס את עצמנו לסדר הנכון. יבוא אדם ויאמר, אין לי כוח להכניס את עצמי לסדר הזה. שב ואל תעשה עדיף. מה אני מפסיד? אומר הרב, לא. יש כוחות בטבע, ודאי כוחות הנפש באדם, תכף נראה, שהם כוחות פעילים, הם אקטיביים. זה לא שהכוחות והכישרונות האלה נמצאים באפסנאות, עומדים על המדף ורק מחכים שמישהו ייקח אותם משם. הם אקטיביים הכוחות האלה, הם פעילים. הם לא מחכים לנו שנפעיל אותם. הם פעילים אוטומטית. אלא כל השאלה אם אני מכוון להם את הסדר הנכון כדי שיפעלו נכון. למשל דוגמה, האש. האש היא לא תהיה קרה אף פעם. האש היא דולקת והיא חמה. כל השאלה, האם אני מייחס את עצמי נכון אל האש? אם אני קרוב מדי, היא שורפת אותי חד ושלום. רחוק מדי, היא לא משמעותית לי. זה לא שאני מפעיל את האש, בואי תחממי. עד שלא הפעלתי, לחצתי און על האש, טוב, עכשיו היא מחממת. לפני שלחצתי און, היא אדישה, היא אפס, היא ניוטרל. אין דבר כזה. האש היא חמה. האם אני ייהנה מהאש? זאת השאלה. השאלה הזאת תלויה, האם אני אסדר את עצמי ביחסי לנכון, או לא נכון. אסדר את עצמי נכון, תחמם לי. לא נכון, או תשרוף, או תקרה, או לא תשפיע. זה מה שאומר הרב, זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר, וטבעו לפעול, כמו בוא ניקח דוגמה על נפש האדם, כל אחד מאיתנו יש לו קווי אופי מסוימים. יש לו תכונות נפש מסוימות. כל אחד מאיתנו, כבר אנחנו חבר'ה יחסית בוגרים, אנחנו כבר מכירים קצת את עצמנו, ויש לנו איזה מבט דק קצת על עצמנו. אנחנו יודעים לזהות על עצמנו שקווי האופי הבסיסיים שלנו והכישרונות הבסיסיים שלנו הם כישרונות פעילים וקווי האופי פעילים. הם לא מחכים שנפעיל אותם. אלא אם נסדר להם את המסלול הנכון, הם יפעלו טוב. לא נסדר להם את המסלול הנכון, יפעלו רע. רבותיי, זה נכון או לא נכון המשפט שאמרנו עכשיו? זה נכון. אני אומר את זה בשפה שטחית. כל אחד מאיתנו מזהה על עצמו שלפעמים יש כל מיני כוחות וכישרונות שמשפריצים ממנו, אני אומר עכשיו משפט נורא, ללא שליטה. זה משפריץ ממך, כי זה אתה, אין לך ברירה, אתה כזה, אנחנו ברא אותך ככזה. עכשיו, אם אני אסדר להשפרצה את המסלול הנכון, את הסדר הנכון, נפלא, זה שפריץ חיובי. לא אסדר את הסדר הנכון, זה שפריץ שלילי. המים בממטרה משפריצים. עכשיו השאלה אם כיוונתי את הממטרה. כיוונתי את הממטרה לדשא, הדשא יקבל מים. כיוונתי את הממטרה לכביש, הכביש יקבל מים. אבל הממטרה דולקת, הממטרה פועלת, הממטרה משפריצה מים. כל השאלה, לאן המים יגיעו? במה זה תלוי? אם סידרתי את הטווח של הממטרה. זאת השאלה. רבותיי, אי אפשר להתחמק מאחריות. אני לא יכול להגיד, אין לי כוח. אין דבר כזה, אין לי כוח. הכוחות האלה קיימים, הכוחות האלה פועלים, לא רק קיימים. הם אקטיביים, הם לא פסיביים, הם לא חכים שנפעיל אותם ועד אז הם על פאוז. אין פאוז. וכל השאלה, האם אני מסדר להם את הסדר הנכון? אז בואו נקרא שוב, זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר וטיפול לפעול, הוא פועל בהכרח. וכיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים שפעולתו תמסודות על השלמות ותכלית הנרצה, יפעול טוב, ואם לא חס ושלום, ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, יפעול הריסות ורע לידי תנועתו. הנה עכשיו תשובה למדי, אומר הרב, זה נוהג שהכוח יוצא לפועל, ואז השאלה אם הכוונת אותו לסדר הנכון טוב או חס ושלום להפך רע. זה נוהג בין בדבר שנמצא בו כוח לפעול, כלומר לפעולה, לפעול גדול, לפעולה גדולה ומסודרת, ונעשקו ממנו האמצעים קודם שהגיע לתכליתו, כלומר זה ביחס לכוחות וכישרונות שעוד לא זיהיתי שהם נמצאים אצלי, והשקתי את הסדר שלהם, ואז הם ישפריצו לכל מיני כיוונים, ובין במה שהכוח כבר שלט, והוציא פעולות גדולות והגונות, שכבר זה, אני כבר מכיר את זה, ואחר כך נעשקו ממנו האמצעים להתמדת פעולתו. הנה עכשיו תשובה מדויקת יותר לשאלתך, אני מדלק טיפה. לכן יש ללמוד, מדהימה, מה תשובה אליך? שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, וכל אחד מאיתנו יש בו כוחות מיוחדים, ייחודיים, צריך להוציא לשלמותו כפי האפשר לו. והוא לא יכול להגיד בינתיים בפורט שווה אל תעשה עדיף. זה לא שווה אל תעשה, זה קום עשה, זה פועל אקטיבי. ואם לאו, ואם הוא לא עושה את זה, הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, אלא הוא פועל בלבול סדרים והפסדים גדולים בכל דרכי הנהגתו. אבל מיד שהוא פועל להשלימו, לסדר את הסדרים הנכונים, נמשך הכוח הרצון הטבעי של שלמותו, ונשקט מהריסות פעולתו. אומר הרב, ומכל שכן שהכוחות הכלליים כולם שנמצאים באדם, יש כוחות מיוחדים לאדם ספציפי, ויש כוחות משותפים לכלל המין האנושי. נגיד מצפן מוסרי, יכול לא צריך להיות. יש כוחות משותפים. כל שכן שהכוחות הכלליים כולם שנמצאים באדם, חייב אדם להוציא משלמותם באופן שכולם יפעלו בשעתה ומקומם, כפי כוחם, עכשיו הגדרה חשובה, בעצת התורה, בהבנת השכל. הרב חוזר בהרבה מאוד מקומות, ששני הקריטריונים לזהות את הסדר הנכון ולהכווין את הכוחות נכון לפי הסדר, זה א', התורה, ב', השכל. היגיון. לוגיקה, היגיון, אתה מכיר את עצמך. בבית מה התורה אומרת על זה, איך אתה מכוון את הסדר. כלומר, תנאי הסדר זה מה השכל אומר, היגיון, מוסר וכו', ומה התורה אומרת. לפעמים יש התאמה בין שכל לתורה, לפעמים אין התאמה, ואז התורה גוברת. לפיכך, רבותיי, זה הסיכום של הסוגיה הזאת, תורה והאדם. לפיכך, חייב האדם לחפש בעצמו, לצאת לחיפוש, איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו. משהו עדיין קשה לזהות, שומע מדי? צריך לצאת לחיפוש, לחפש את הכוחות הנסתרים האלה, שהם קיימים בי, רק עוד לא זיהיתי אותם מכל מיני סיבות, או מעצלות, או מרשלנות, או מלחצים חברתיים, לא משנה כרגע. ולא ישליך אחרי גבו כל מה שימצא בנפשו הכנה לזה, אלא יעיין ויסתכל להשתמש בהם כראוי. זה הכוחות שאני עדיין לא חשפתי, שאני צריך לחשוף אותם בתוכי, צריך כמו מאמץ רציני מאוד, עומק פנימי, עומק מחשבה, מוכנות, רצון, מוטיבציה לחשוף את הכוחות האלה. קל וחומר שאותם הכוחות שכבר השפריצו ממני, ומכל שכן שלא יעלים עין מכוחות שכבר בלא עיון מוצא אותם. זה השפריץ ממנו באופן טבעי, אז כל שכן שלא יבטל, לבטלם ולהרסם, מבלי תת להם מקום ועבודה הגונה וסדורה. וכל זאת למה? הנה, חוזרים לשיעור הראשון. כי הכוחות מעשה השם המה. זה מלמעלה למטה. האישיות התורנית של כל אחד מאיתנו היא מלמעלה למטה, זה רצון השם, זה הסגולה. ולכן היות והם מעשה השם והם חזקים מאוד ולא ייתנו להשיג גבולם. ולכן הם יפעלו. כל השאלה, אם אנחנו סדרנו להם את הסדר הנכון, לפעול נכון. ולא טוב כשיבואו לפעול בלא מנהיג, כספינה בלא קברנית. וואו, וואו, וואו. אומר הרב גזור והדבק, וכל זה, או בכל זאת, לא רק ברמת האדם היחיד שצריך לזהות כוחותיו ולסדר להם את הסדר הנכון כדי שיוציא מהכוח לפועל, אלא גם הכוחות של עם ישראל. ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, מצד שני ישראל עזים שבאומות, אומר המהר"ל. מצד אחד לכאורה זה סתירה, אז אם הוא בישנים. הרבה הסברים, הסבר אחד אומר המהר"ל, בישנים כלפי שמיה, כלפי השם. עזים כלפי האומות, ישראל עזים שבאומות. אז אם נסדר את המסלול הנכון של מידת הבישנות הפעילה בישראל באופן הנכון, נסדר אותה נכון, זה יהיה כלפי התורה וריבונו של עולם. ואם נסדר את העזות נכון, זה יהיה כלפי אומות העולם. לא אכפת לנו מאמור הגויים. אבל אם לא נסדר נכון את הכוחות, אז כוח הביישנות והעזות פועלים, ואז העזות היא תפעל כלפי שמי אחד ושלום, והביישנות היא תפעל כלפי העמים, מאמור הגויים. כמשל, וואי וואי וואי, רגע נקרא את זה. וכן העניין נוהג בשלמות כללית הנמצאת לאומה, שכאשר אין הכוח מוצא את תוצאתו מהכוח אל הפועל באופנים האגונים, הוא פועל הריסות גדולות. על כן עלינו לדעת כמה מכשולים נמצאים לנו זרע הקודש ישראל, ממה שאין לנו משתמשים בכוחות הגדולים שנתן לנו השם, השם יתברך שמו. שזה במשפט אחת הייתי אומר, כל התכונות הישראליות, כל האבא שבבן שבנו. רבותיי, פסקאות מאוד פשוטות, אבל מאוד חשובות. בקיצור, התורה והאדם זה לא המלצה. התורה והאדם זה קיומי, זה הישרדותי, זה הכרחי, זה חיים או מוות. וכל אחד מאיתנו, מי שעבר קצת יותר מעגלי חיים, ומי שיש לו קצת יותר ניסיון חיים, הוא יודע על בשרו, הוא עבר את זה על בשרו, שברגע שהוא מזהה, האדם מזהה על עצמו, כישרונות וכוחות חיים, והוא מוציא אותם מהכוח לפועל, הוא שמח, יש לו סיפוק ושמחה עצומים, וכו'. ברגע שהוא מזהה את הכוחות, או לא מזהה את הכוחות, והם לא יוצאים מהכוח לפועל, יש לו תסכול נוראי. זה ממש גזר דין חיים או גזר דין מוות על האדם. האם האדם שמח או האדם מתוסכל. קל וחומר, עם ישראל, שמח ומתוסכל. כשאנחנו התחלנו את החטיבה הזאת של השיעורים, התורה והאדם, אמרתי שיש כאלה שאומרים שזה החלק הכי חשוב בבין הנמונה. אני לא יודע אם זה החלק הכי חשוב בבין הנמונה, אבל זה אולי החלק הכי מעשי בבין הנמונה. איך אני כפרט, כאינדיבידואל, ערן, מזהה את התכונות והכישרונות שלי, לא עם עיניים בחוץ מה אני לא ומה אני מנסה להעתיק מאחרים, אלא מה אני כן, לטוב ולרע, ואת הלכן הזה, את הכן הפוטנציאל הזה, מנסה לסדר לו את הסדרים הנכונים, כדי להוציא אותו מהכוח אל הפועל. זהו. זהו. כל התורה על רגל אחד. השקט הזה אומר שזה מטלטל. זה מטלטל כי באמת זה קיומי. זה לא גלגל ספר, זה המנוע של הכל. טוב, גלשתי קצת, מכילה, יישר כוח. אנחנו קצת צריכים להיכנס ללחץ ולקצב. ביום ראשון לא אוכל לתת שיעור. יש לי פגישות חשובות. ביום שני אנחנו ניפגש ואנחנו ניכנס קצת יותר לקצב, אולי נעשה תשובה ונתחיל באמת בשתיים. הבנות במכון אורה סיימנו, אז התפנה לי גם קצת זמן, אז אולי ננסה, כי יש לנו עוד שלושה שבועות בערך, פחות, נגיד מיום שני יש לנו כמעט שלושה שבועות, ואנחנו צריכים עוד להספיק פה. בסדר, אני רוצה לפחות לסיים בין הנמונה. מה? שאלה מי יכול? לא כולם יכולים. לא כולם יכולים. אני מציע, בואו ננסה, אני מציע ככה, שבוע הבא נעשה פיילוט של להיכנס קצת יותר ללחץ ולקצב. נקווה שיהיה טוב. אם יהיה פחות טוב, נעשה אולי בקרים מרוכזים או משהו כזה, כמו שעשינו פעם. לגבי ארץ ישראל, איפה אתם נמצאים? עובדים על זה או ששכחנו מזה? מה? לגבי לא ארץ, סליחה, גאולה. לגבי גאולה. שומעים את השיעורים? מה ההם? מי ההם? כל אחד הוא מדרגתו. כן, מה מדרגת לירן? יופי, יופי, נו, ציין. איך זה הולך? זה חשוב? תגיד לחבר'ה שזה חשוב.
זה חשוב.
יופי. תגיד להם שוב.
מאוד חשוב.
פעם שלישית חזקה?
חבל
הזמן. חזקה, זהו. חבר'ה, יישר כוח. אהובי נפשי ממש. יישר כוח, ברוכים תהיו.